בעצם באתי לשווק לכם את 929, אבל אני אעשה את זה דרך ירמיהו. שלום, ערב טוב. מאתגר מאוד לנסות לקרוא את התנ"ך על סדרו, פרק פרק עוקב, ולקבל תמונה שלמה. אחת החוויות המעוררות שהיו לי בנושא הזה, זה היה לנסות ללמד את ספר ירמיהו. פעם ופעמיים ושלוש, עד שהרמתי ידיים, ראיתי שבאמת פרק כמעט לא נדבק לפרק. לפעמים שניים לא נדבקים לשניים. משהו ברצף של הספר גרם לחוסר הבנה, פשוט חוסר הבנה. וכשהמורה לא מבין, אז גם התלמידים לא מבינים, כמו שאתם יודעים. ולפני כאולי 10 או משהו כזה שנים, אני עזרתי אומץ לעצמי, ולקחתי כמה ימים, לקחתי את ספר ירמיהו, וחילקתי אותו לא לפרקים, אלא ליחידות שנראות לי יחידות סגורות, יחידות של נבואה, שיש לה התחלה ויש לה סוף. חלק זה פרקים, חלק זה פסקאות. אם יש לנו 52 פרקים בירמיהו, אז בסופו של יום ראשון שהתיישבתי לחלק את הפרק, את הספר כולו ליחידות קטנות, מצאתי את עצמי עם פאזל של בערך 150 חלקים. כולכם עושים פאזלים של אלפים, אז אתם יודעים שזה לא נורא, 150 חלקים, אפשר להסתדר. עכשיו, מה זה הפאזל הזה? אתה לוקח חתיכה מהפאזל, נכון? אתם זוכרים עוד? דבר ראשון, אתה בונה את הארבע פינות, אחר כך את המסגרת, אחרי המסגרת את הדשא, את השמיים, אתה מתחיל לאט לאט. מה קורה תמיד בסוף פאזל? תמיד יש איזה שלושה שתקועים לך, אז אתה דוחק, כי אין לך כבר סבלנות, נסדר אותם ובזה נגמר הפאזל. ככה נראה פאזל. עכשיו תכנסו רגע לירמיהו, ספר ירמיהו. כשמישהו בשר ודם ערך את הספר הזה, הנביא נבע ממנו דבר אלוקים. 52 פרקי ירמיהו נבעו מתוך ירמיהו. היה דבר השם אליי, פיתתני השם ואפת. ירמיהו מתנבא, אבל אליי זה הגיע מידו של ברוך בן נריה, נכון? ככה ירמיהו מעיד בעצמו. אתם עוד לא הגעתם לפרק הזה, אני חושב, נכון? שירמיהו בפרק למדווה ואומר בעצמו, אני כותב, אני אומר וברוך כותב ממילותיי. כך כתוב, זאת אומרת שנו עדות שירמיהו מתאר איך זה מתרחש. אבל גם זה עוד לא הסוף, כי מי אמר שברוך בן נריה ערך את 52 הפרקים כמו שהוא ערך? מה שאנחנו נאמנים דברי תורה, שברוך כותב את נבואת ירמיהו, ואנחנו מקבלים אתם יודעים, כי"ג עיקרים, שכל דברי נביאים אמת, אלה הנתונים. זאת אומרת, ירמיהו אומר דבר אלוקים, וברוך כותב מפי ירמיהו. מכאן ואילך כבר אין לנו איזה שהם עוגנים יציבים שאתה אומר, מה יש לי ביד? יש לי ביד 52 פרקים, שבסוגריים אני אומר, מי חילק אותם לפרקים? מי קבע שזה 52 פרקים? במאה ה-12 בא איזה כומר באנגליה ואמר, אני רוצה לקרוא את התנ"ך ב-929 פרקים. זה המצאה נוצרית. אנחנו לומדים, אתם לומדים שלושה פרקים בשבוע, אתם בחרתם לאמץ את החלוקה הנוצרית, כי זה נוח לכם. אני גם בחרתי. גם חזל, לא חזל של משנה וגמרא, חזל של תקופת ראשונים ואחרונים, אמרו זה נוח לנו. אז מימי הראשונים והלאה גם עם ישראל קורא את התנ"ך לפרקיו. אבל ברור לכם שהפרק לא נחתם על ידי ברוך בן נריה. מישהו ערך את הספר הזה. מה זה נקרא לערוך ספר? למי שאי פעם ערך ספר, זה לעשות אותו בצורה מסוימת בלי לגעת במילים, רק לערוך, לסדר. ואז אתה מתחיל לשאול את השאלה של משהו בסדר הזה של מי שערך את הספר הזה, משהו בסדר הזה לא נותן לי למצוא את הידיים והרגליים. אתה, אני לא יודע אם צריך כבר, אבל אפשר לראות תוך כדי תנועה פרקים שהם בתקופה מאוחרת של ירמיהו נמצאים בסוף, בהתחלה, ופרקים מוקדמים נמצאים בסוף, ויש פרקים שהם פשוט ממש מתבלגנים. כשאתם למדתם, אם אני, אתם היום ביוטט, כף, נכון, באזור שם, אתם, פרק זין, בסדר, פרק זין, אתם זוכרים שהוא אומר בשער המקדש עומד למשפט, המשפט שעושים לירמיהו, על מה המשפט? נעשה לכם קצת בוחן פת. על מה המשפט לירמיהו בפרק זין? לך דומיית תהילה. נו, על מה המשפט לירמיהו? נפתח שנייה. בסדר, תפרו שנייה, אני רק נותן את זה כדוגמה קטנטנה. פרק זין, אתם רואים את זה? הדבר אשר היה לירמיהו, עמוד בשער בית השם וקראתה את הדברים האלה. ואני אומר, המשפט, אתם מסתכלים, אתם אומרים, אני לא זוכר שום משפט פה ל... נכון? לא כתוב פה שום משפט ל... תחליפו משקפיים. מה יש פה? תסתכלו על הפסוקים הראשונים. שום דבר. ירמיהו צועק איזה נבואה בשער בית השם, נכון? אבל אם אתם תסתכלו, תשימו אצבע אחת בפרק ז' ואצבע שנייה בפרק כ"ו, זה לעוד שבועיים כבר, שבועיים, שלושה, פרק כ"ו, בסדר? אם אתם תסתכלו על כ"ו, אתם תראו שפרק כ"ו זה לינץ' שעושים לירמיהו בחצר בית השם. לינץ', ממש לינץ'. קמים עליו כולם ואומרים מוות לאיש הזה. על מה ולמה? כי הוא הוציא מפיו את המילים כשילו יהיה הבית הזה. האיש הזה בישר בנבואתו שיהיה חורבן, ועל זה מגיע לעונש מוות, על עצם המים. כשילו יהיה הבית הזה, אנחנו נהרוג אותו. לינץ'. קמים עליו, ואז באים השרים, אומרים, סליחה, מדינה מסודרת. אצלנו לא הורגים ברחוב, אצלנו הורגים במשפט. ואז אנחנו לוקחים אותו למשפט, והמשפט מתקיים בפרק ז'. תעשו לעצמכם את התרגיל, לא עכשיו, לקרוא ביחד את פרק כ"ו ואחריו דבוק את פרק ז', יאורו עיניכם. כמעט אי אפשר להתווכח עם כך שיש פה יחידה אחת שאיך שהוא נחתכה לשניים, ואחת נהייתה פרק ז' ואחת נהייתה פרק כ"ו. ואז שואל, אבל למה? התשובה, אני לא יודע, אין לי מושג. יש אלף תשובות, אבל אף אחת לא מניחה את הדעת. מוסכם שההיגיון של לומד התורה זה שזה דבר אחד, זאת יחידה אחת שנקראה. אין תשובה. ניסיתי, ניסיתי. בסוף יש לך שתי אפשרויות אם אין תשובה. אחת, לחיות עם השאלה. ולהמשיך ללמד כמו שמישהו ערך לנו את הספר הזה. האפשרות השנייה זה לקחת אוויר ולהגיד, בוא נסדר את הספר מחדש. לא ניגע בו. לא ניגע בנבואה בשום דבר, לא נשמית ולא נוסיף, אבל נערוך מחדש, נערוך אותו שהפרקים של ירמיהו ילוו את סיפור חייו, שכל מה שמתהלך בחיי ירמיהו יתהלך בתוך מציאות החיים שלו, מתוך נקודה שהיא נקודת מוצא, שנביא לא מתנבא במנותק לחייו, שהנביא פועל מתוך מציאות של חיים. הנביא פועל לדורות, אבל הוא פועל בדורו. ואם אתה מוכן לקחת את התנועה הזאת ולהגיד, הנבואה התרחשה במציאות מסוימת, והנביא מדבר על מלך מסוים, ועל מלכות מסוימת, ועל אירוע מסוים, על פוליטיקה, ועל מלחמה, ועל הסכמי שלום, ועל ערב מדבר על משהו, על אירוע, אז אתה קורא את הנביא אחר. הנביא הוא אדם שפועל בתוך החברה על מנת לתקן אותה, והנבואה נכתבת כי היא נצרכת לדורות. בסדר כאן? זאת אומרת, אולי לא, אבל מובן עד כאן. אז בהתאם לזה לקחתי את 150 החתיכות של יחידות הנבואה, וחילקתי על פי מה שחזל, סליחה, על פי מה שספר מלכים וירמיהו אומרים לנו, שירמיהו פועל במשך כ-50 שנה, והוא פועל במשך כהונה של 3 מלכים פועלים. 5 מלכים סך הכל, אבל 3 מלכים פועלים. 3 המלכים, ראשון יאשיהו, שני יהויקים, שלישי צדקיה. אלה 3 קדנציות. כמה שנים מתנבא ירמיהו בימי יאשיהו? ירמיהו בימי יאשיהו. בימי יאשיהו, אם אתם בודקים את השנים שהם ביחד, בסדר? כנראה יאשיהו עולה לשלטון, למלכות, בזמן שירמיהו נולד. ב-13 שנה ליאשיהו, פרק א' של ירמיהו מתחיל, אז הוא מתחיל להתנבא, בבר מצווה שלו. 13 שנה ליאשיהו, זאת תחילת נבואת, נבואת מצפון פתח הרעה, מקל שקד אני רואה, זאת נבואה של נערות, זאת הנבואה הראשונה. כמה שנים מלך יאשיהו? 31 שנה, ואז אתם עושים חשבון מגיל 13, נכון? ב-13 למולכו. אז לכמה שנים הגעתם? 20 ו... איך הגעת ל-28? חבר'ה, 3 יחידות גם, נו, אבל... 31 שנות מלכות יאשיהו, הוא התחיל בגיל 13. בסדר? זה תרגיל מסובך ל-8 בער. מה? בסדר? אלה שנות נבואתו, שנות נבואתו של ירמיהו בימי יאשיהו. ירמיהו בימי יאשיהו. עכשיו תגידו לי, בלי לדעת, אתם קראתם כבר הרבה פרקים, בסדר? מה היה מצב רוחו של ירמיהו בימי יאשיהו? תקווה. אושר. תקווה זה חלש מדי. הוא היה איש מאושר, כי הוא האמין שיאשיהו זו הבשורה של הגאולה. ירמיהו האמין, ירמיהו הצעיר צריך לומר, ירמיהו האמין שיאשיהו זה הרגע שבו מלכות דוד חוזרת ממש ליושנה, לתפארתה. מישהו יודע למה הוא חשב ככה? מה הסיבה שהוא חשב ככה?
תשובה
של יעבד. הוא עורר תשובה, so what? כל מלך נהיה, כל בעל תשובה נהיה אימפריה? מה באמת הסיבה שגרמה לו להתרגל? הוא היה חלש דווקא, אבל לא משנה, הוא היה צדיק. תמיד זה הולך יחד, צדיק וחלש, סתם, לא, אבל מה, הוא היה חלש, אבל הוא היה צדיק, ומה? אוקיי, נכון. הוא ניסה להתחיל להחזיר את הסרט, איך זה יכול, איך הוא הצליח? למה הוא הצליח? אתם מאמינים בפוליטיקה, חבר'ה? ברור שכן. אחרת לא הייתם ציונים. להאמין בפוליטיקה זה לא במפלגה. להאמין שהקדוש ברוך הוא פועל בעולמו בתוך המציאות הריאלית, זה נקרא פוליטיקה. אם אתם תלמדו טיפונת את ההיסטוריה של התקופה של יאשיהו, אתם תגלו לתדהמתכם, באמת אני אומר, לתדהמתכם, שבאותה שנה שירמיהו מתחיל להתנבא, שזה השנה ה-13 ליאשיהו, באותה שנה קרה דבר ענק בעולם. ענק. ענק בסדר גודל פוליטי עצום. בבל כבשה את נינווה. זה שאתם לא נופלים עכשיו מהכיסא, אתם לא מבינים שאני אומר, סין כבשה את וושינגטון. בסדר? רק להבין על מה אנחנו מדברים. יש אימפריה בעולם. לאימפריה הזאת קוראים אשור. אשור, כמה שנים, אני עכשיו בשנת יאשיהו, כמה שנים אשור כבר שולטת בעולם? כמה? גזמת, וואו. אשור שולטת בעולם, לא באשור, אשור שולטת בעולם, שהיא כבשה את מצרים, והיא כבשה את האים, ואת המזרח התיכון, שהיא שולטת בעולם, שהיא כבשה את ארם, וכבשה את פלישתים, כבשה את כל מה שאנחנו מכירים. זה מימי תגלת פלעשר. בסדר? זה ספר ישעיהו, למדתם. אתם אמורים לשרוק את זה, חבר'ה. ימי תגלת פלעשר זה הימים של ישעיהו, או הימים של הושע, או הימים של מיכה. אלה ימי תגלת פלעשר מלך אשור. אם אנחנו מדברים בשנים, זה יוצא 750 לפני הספירה. בסדר? 750 לפני הספירה. אז אשור נהייתה האימפריה של העולם. באיזה שנה אנחנו עכשיו נמצאים? אם אני בשנת 13 ליאשיהו, אני נמצא בשנת 727. בסדר? בערך 120 שנה של אימפריה. אתם יודעים מה זה? 120 שנות אימפריה? אין ענן על ראשה של אשור. אתם שואלים למה מנשה, מלך יהודה, תימא את הארץ בעבודת אשור? כי זה היה להצטרף אל החזקים. אומרת הגמרא בסנהדרין, שמנשה אומר לריש לקיש, אם היית חי בתקופתי, היית אוחז בשולי גלימתי ורץ אחריי. אנחנו שופטים את מנשה, לא מבינים מה זה לחיות תחת שמי אשור. ואז מגיע השנה ה-13 ליאשיהו, ומהפכת עולם מתרחשת. התנ"ך לא מספר לנו את זה, אבל מהפכת עולם מתרחשת, ואשור קורסת, אשור קורסת, ובבל עולה. השנה היא שנת ממש כמו ש-627. תמשיכו עוד קצת הלאה ל-31 שנה של מלכותו של יאשיהו. איפה יאשיהו נהרג? איפה יאשיהו נהרג? למה הוא נהרג? מה? מלחמה נגד? תגיד, מה יש ליאשיהו להילחם עם פרעה נכו? למה? אתה אי פעם שמעת על מצרים בעלת ברית של אשור? תלמד ישעיהו, נכון? או הושע. אשור ומצרים זה האויבות הכי גדולות בעולם. למה פרעה נכו נלחם עם יאשיהו? פוליטיקה. פוליטיקה, חבר'ה. בבל מצליחה משנת 627 להמשיך לדחוף את האימפריה הענקית, סיפור מטורף, לדחוף את האימפריה הענקית לפינה. מה זה לפינה? דוחפים אותם לאורך נהר, מעבירים אותם את החידקל, אחרי החידקל מעבירים אותם את הפרט, זה מסופוטמיה, נכון? על נהרות בבל, שני הנהרות הגדולים. בבל דוחפים אותם עד לפינה של גבול, איפה שהיום הגבול בין טורקיה וסוריה, יש עיר בשם קרקמש, דאש שולטת שם ביד רמה היום, ובמקום הזה בשנת 609 מתרחש הקרב האחרון שאשור מנסה להדוף את בבל שהיא לא תחצה את הפרט. עבור זה שולחת אשור משלחת למצרים ואומרת, עכשיו בוא נעשה ברית שלום. פעם ראשונה בהיסטוריה שאשור ומצרים קורטות ברית כדי להדוף את בבל, ופרעו עם כל צבאו עושה מסע ענק של משהו כמו 2500 קילומטר, מסע של צבא כדי להגיע לקרקמש. בדרך הוא חייב לעבור במגידו, לא מעניין אותו לא יושיהו ולא ירושלים ולא שום דבר, הוא רוצה להגיע לשם. ואז פתאום הוא פוגש את יושיהו באמצע הדרך, לא תעבור בגבולי. קוראים לזה ביידיש שמשון דנבך דיקר, מי סופר אותך בכלל? מי אתה? אתה משחק את המשחק של הגדולים? ירמיהו אומר לו את זה. אם אתם לומדים קצת את הנביא בתרי עשר, אפשר לשמוע את הד קולו של צפניה הנביא אומר אותו דבר. למה אתה מתערב? למה אתה מתערב? הוא היה מלך מבחינה אסטרטגית, הוא היה מלך חלש מאוד מאוד. הוא היה צדיק ענק, אבל הוא לא היה לו שתי רגליים בקרקע. הוא נהרג סתם, סתם, סתם. לא הייתה מלחמה במגידו. מה היה במגידו? היה מלך יהודי שעומד ואומר למלך המצרי לא תעבור. אז המלך המצרי אומר לצלף שאיתו, שחרר לי את הדרך. אז הוא יורח עץ ומעיף אותו. ויקונן ירמיהו על יושיהו. פרק ד' במגילת איכה. איכה יועם זהב ישנה הכתם הטוב. אומרים חז"ל, מי הוא הכתם הטוב? זה יושיהו. זאת הקינה של ירמיהו על יושיהו. ירמיהו הצעיר היה מלא מלא תקווה שהגאולה עומדת לפתחה של ירושלים עם שיבת עשרת השבטים וחיבור של בני רחל ובני לאה. כל הפרקים שאתם עוד לא הגעתם אליהם אולי, למד א', למד ב', של כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, הפרקים האלה זה בימי יושיהו. בימי יושיהו ירמיהו מסתובב מלא 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 תקווה, והוא רואה את הארץ חוטט. ואז הנה אתם מגיעים אליכם לפרק של היום. הוא לוקח אותו לבית היוצר. תציצו שנייה אחת על הפרק, שנייה אחת על הפרק של היום השבוע התכוונתי. קום וירד את הפרק י"ח אל בית היוצר. עכשיו אתם רואים, הנה דוגמה לחתיכת פאזל. פרק י"ח, תשאלו מתי זה נכתב, בימי יושיהו, בימי יהויקים, בימי צדקיה. ימי יושיהו, ימי התקווה הגדולים. אבל תזכרו שארץ ישראל, או יותר נכון מדינת יהודה שבארץ ישראל, היא מדינה מלאה מלאה בעבודה זרה של מנשה. 55 שנים מנשה ממלא את הארץ בתומעה. יושיהו זה כתם טוב ליד הבגד המכוער. וירמיהו מסתובב ואומר, אפשר להשיב את העם בתשובה. יש תקווה, יש תקווה. ואז הוא מגיע לבית היוצר. קום וירדת, והוא מראה לו את האובניים, ונשחט הכלי. ויהי דבר השם אליי לאמור, פסוק וב, אך היוצר הזה לא אוכל לעשות בית ישראל? הנה כחומר ביד היוצר, כנתם בידי בית ישראל. רגע אדבר על גוי לנטוש, לנטוץ ולהביד. ושב הגוי מרעתו אשר דיברתי, וניחמתי על הרע שחשבתי לעשות לו. אמור פסוק י' אל איש יהודה על יושבי ירושלים, כה אמר השם, הנה אנוכי יוצר עליכם רעה, חושב עליכם מחשבה, שובו נא איש מדרכו הרעה, היטיבו דרככם ומעל עליכם. יש תשובה או אין תשובה? שווים בתשובה או לא שווים? כחומר ביד היוצר. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אין ייאוש, יש תיקון, יש תקווה, יש גאולה. אתה רואה עכשיו את הנשבר הזה, את החרס הנשבר, אומר, כחומר ביד היוצר, הקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה. זאת היא נבואת תקווה גדולה גדולה של ירמיהו. ואז אתה עובר דף אחד הלאה לפרק י' ת', נכון, היינו בי' ח', אתה עובר לפרק י' ת'. כה אמר השם, הלוך וקנית בקבוק יוצר חרס, ומזקני העם ומזקני הכהנים, ויצאת אל גיא בן הינום אשר פתח שער חרסית. ואז מה הנבואה החדשה? שימו דבר השם מלכי יהודה יושבי ירושלים, הנה אני מביא רעה אל המקום הזה, אשר כל שומעת אצילנה אוזניו. הנה אני קופץ פסוק ו', הנה ימים באים, לא ייקרא למקום הזה עוד התופת וגיא בן הינום, כי אם גיא ההרגה. נבואת חורבן, פסוק י' בפסוק בפרק י' ושברת הבקבוק לעיני האנשים, ככה אשבור את העם הזה. חורבן. ויבוא ירמיהו פסוק י' מהתופת, ויעמוד בחצר בית השם, ויאמר אל כל העם, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, הנה אני מביא לעיר הזאת ועל כל הרע את הרעה אשר דיברתי. תגידו לי, י' ח' וי' ת' נאמרו ביחד? יכול להיות שהם נאמרו ביחד? אתם תמיד כל כך שקטים ומנומסים? תצעקו קצת, מה נהיה איתכם? גושניקים, תצעקו! זה נאמר ביחד? איך אתם יושבים בשקט ככה? תצעקו, גוואלד! יש פה שני פרקים משתי תקופות שונות. מה קרה באמצע? באמצע יושיהו מת, רבותיי. ואז נהיה. מה נהיה אחרי יושיהו? אחרי יושיהו בא מלך המנובל פרעה נכו, וחיפש מישהו שיהיה נאמן לו. עכשיו, מי הכי לא יהיה נאמן לו? הבן הנבחר של יושיהו. איך קוראים לבן הנבחר של יושיהו? יהואחז. אותו אומר פרעה, זה שאתם רוצים, אני רוצה שלא. אז מה עושה פרעה ליהואחז? מעלה אותו למרכבה, בימייגס, לוקח אותו למצרים, והוא נעלם שם, במצרים. נעלמו עקבותיו. מה שנקרא נסיך גולה. זה אתם תראו בפרק כ"ב. פרק כ"ב מספר על גלות יהואחז. נורא. גם בספר מלכים ראיתם את זה. אוקיי, אז עכשיו אין יהואחז. מי יהיה המלך ביהודה? קודם כל, אתם מבינים את הטירוף הזה ששואלים אתכם, מתי נגמרה מלכות יהודה? אז אתם אומרים, חורבן בית ראשון, נכון? שנת 586. תשובה לא נכונה. חורבן בית ראשון מתרחש 22 שנה אחרי שהורידו את דגל העצמאות. מות יושיהו זה סוף מלכות יהודה. מהרגע שיושיהו נהרג אפשר להתחיל להגיד קינות. ויקונן ירמיהו. פרעה קובע מי יהיה המלך ביהודה. ואחרי שנבוכדנצר מלך בבל יכבוש את מצרים, אז הוא יקבע שצדקיהו המלך. בין כך ובין כך לא אנחנו קובעים. המלך נקבע על ידי אימפרטור חיצוני. איבדנו את העצמאות. בימי יהויקים, אליקים ששינו את שמו ליהויקים, נכון, זה סמל לבעלות, שהאימפרטור משנה את השם שלך. אז אליקים הופך להיות על ידי פרעה נקרא יהויקים. ומה אומר פרעה ליהויקים? אתה המלך מטעמי. 11 שנה
שולט יהויקים ביהודה עד גלות המלך והגדירה אמא שלו. ומה קורה ב-11 שנים האלה, רבותיי? קורה ב-11 שנים האלה, הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט, שחיתות שמגיעה לנו עד למעלה מהראש. אתם יכולים לסמן ככה לפרקים הבאים, פרק כ"ו וכ"ז, פרק ל"ו ול"ז, יש פרקים שמוקדשים באיבה ענקית, איומה, שירמיהו חש כלפי יהויקים. הסיר עומד מולו ואומר, אתה מולך? התמלוך, הוא אומר לו. אביך, יושיהו, אביך אכל ושתה ועשה משפט אז טוב, אלוהי ידעת אותי נאום השם, ואתה יהויקים, אין עיניך ולבך כי אם הרביצעך ועל הרעה ועל החרב לעשות. כלום, שחיתות עד למעלה מהראש. הנבואה של פרק ז' שלמדתם, הנבואה של פרק כ"ו שנדבקת לפרק ז' שעוד לא למדתם, והנבואה של פרק י"ט שכן למדתם, אלה הנבואות בימי יהויקים, שאומר אין יותר תיקון. במעבר מיושיהו ליהויקים, ירמיהו יודע, חורבן זה כבר עובדה קיימת. הנבואות של ירמיהו בימי יהויקים הן קצרות וקשות, חורבן. בפרק שאתם, אני מבין, כף עוד לא למדתם, נכון? כף זה לפניכם. כף אתם תראו איך שמנסים להמשיך לענות את ירמיהו שישנה את הנבואה שלו. יש איזה פשחור, כן, הרס"ר משמעת בבית המקדש, מנסה לעשות עבודת עינוי על המהפכת לירמיהו שישנה את הנבואה שלו. ירמיהו לא יכול לשנות את הנבואה שלו, הנבואה צומחת בתוכו. זאת הנבואה בימי יהויקים. אתם פתאום רואים שאתם קוראים י"ח, אתם הרי עשיתם את זה, קראתם י"ח, קראתם י"ט, ופתאום אתם יושבים פה ואומרים, זה שתי תקופות, זה שתי נבואות שונות, זה בכלל לא אותה מוזיקה, זה לא אותה חוויה בכלל, חוויית נפש של הנביא. נדבקו פה שני פרקים, זאת תאונה. אין מה לעשות, יש תאונות בעולם. זאת היא דוגמה לתאונה. תאונה של אורך, אין לי מושג מה הייתה התאונה. אחרי 120 הוא יבוא ויקר על ראשי, שלא הבנתי את עומק הסידור שהוא סידר לנו את 52 הפרקים. אבל עד אז, לפחות נלמד את זה ממה שאנחנו יכולים ללמוד, כמו שזה. ללמוד את זה מתוך עולמו של הנביא. להקשיב לנביא מהמקום שבו הוא נתון, במקום שבו הוא נמצא. מה קורה אחרי יהויקים? רק ככה נותן לכם את הפוש לפרקים הבאים. מה קורה אחרי יהויקים? יש גלות שנקראת גלות יחוניה, גלות החרש והמסגר. מה זה גלות יחוניה, החרש והמסגר? שנת 598, עוד 11 שנים אחרי מות יושיהו, זה ה-11 שנים של יהויקים, ואז מגיע נבוכדנצר המלך הגדול. בבל כבר שולטת בעולם, בבל כבר גמרה להכניע את השור, ואז נבוכדנצר אומר, אני אדון עולם. ונבוכדנצר יוצא למלחמה גדולה בשנה הרביעית למולכו, והוא עושה כאוות נפשו בעולם. וכשהוא מגיע לירושלים, הוא אומר, אני לא צריך להחליף את ירושלים, יש פה איזה מלך ששמו אותו בתור נתין של מצרים, אבל מצרים הם האויבים שלי, אני בבל, אז אני לוקח את המלך הזה ומסלק אותו. איך מת יהויקים, זאת תעלומה נורא מעניינת. אני מסלק אותו, ואז אני לוקח את הבן של המלך הזה שקוראים לו יהויכין או יחוניה, ואת האישה של המלך הזה, כלומר את הבן ואת האימא שלו, אני לוקח יחד עם 10,000 אנשי משק כלכלה, הנהגה, אנשים איתנים, אנשים בעלי יכולת, ואני עושה את התרגיל הבא. שנת 597 לפני הספירה, קמה לראשונה בתולדות ישראל מדינה יהודית על אדמת בבל. באותו רגע יש לנו שתי מדינות לעם אחד. יש לנו שתי מדינות יהודיות, שתיהן תחת שלטון נבוכדנצר. מדינה יהודית אחת בשלטונו של יחוניה בבבל, על נערות בבל, שם ישבנו גם שכחנו את ציון, ובדינה שנייה יהודה אשר בירושלים. איזה מדינה יותר טובה?
אבל
ברור שבבל. איך ירמיהו קורא להשוואה בשתי המדינות האלה? תסתכלו לשנייה בפרק כף ד', שנייה אחת, פרק כף ד', זה מיד אחרי הראני השם, פרק כף ד', הראני אדוני והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל אדוני, אחרי הגלות נבוכדנצר מלך בבל את יחוניה בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה, את החרש, את המסגר מירושלים והביאם בבל. שני דודי תאנים, דודים זה חוויות, זה שתי חוויות של תאנים. דוד אחד הוא מסתכל ואומר, וואו, תאנים טובות, טובות מאוד, כתעני הבקורות. והדוד השני, תאנים ג'יפה, רעות, רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע, בררה. ירמיהו, מה אתה רואה? והוא אומר, תאנים. מה אני רואה? אני רואה תאנים. תאנים טובות ותאנים רעות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, התאנים הטובות זה מדינת יהודה שבבבל, והבררה, הג'יפה, זה ירושלים. עכשיו בהצלחה. 11 שנים צדקיה מלך יהודה מולך על הבררה הזאת. בררה במובן של עם מגעיל, שאחד מנסה לקמבן את השני ולדרוך על השני ולרמוס את האחר. מדינה רעה אוכלת יושביה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שכשיהויקים עלה לשלטון, ראה הקדוש ברוך הוא את רוע מעלליו ורצה להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ראה את בני דורו ונתקררה דעתו. אנשים היו טובים, מלך דפוק. כשהגיע תורו של צדקיהו, ראה הקדוש ברוך הוא את בני דורו ורצה להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ראה את המלך, נתקררה דעתו. יש איזה חוק שיווי משקל שם. עכשיו תנסו להתחיל לקרוא את ירמיהו. כל פרק שאתם קוראים תשאלו לאיזה קדנציה זה שייך, לימי יושיהו, לימי יהויקים או לימי צדקיה. בימי יושיהו אתם תמיד תשמעו מנגינה של הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועי מדי דברי בו זכור הזכרנו. תשמעו נעימה של סליחה, של תקווה, של פיוס, של תשובה. כל הנבואות האלה זה נבואות יושיהו. כשאתם תשמעו מחאה אלימה, נוראה, על שחיתות שלטונית, תמיד, תמיד, תמיד זה יהיה פרקי יהויקים. וכשתראו נבואות פוליטיות שמדברות על לא להילחם, לא למרוד בבבל, לקבל את השלטון, לא להיות יהירים, להתכופף כי הקדוש ברוך הוא בחר בבבל, הנבואות שהכתירו את ירמיהו בתור השמאלן האולטימטיבי, הנבואות האלה של ירמיהו נגד המרד, אלה נבואות צדקיהו, רק נבואות צדקיהו. ועכשיו תיכנסו לחוויה הזאת של לימוד ירמיהו. זאת חוויה גדולה, חוויה מטלטלת, זאת חוויה שבעיקר מעוררת, בגלל שנבואה לא ניתנה לדורו. נבואה ניתנה לדורות, וירמיהו נכתב בשבילי, בשבילכם, בשביל מדינת ישראל. אם אתה לומד למה נחרב בית ראשון, אז אתה אומר, אולי בבית שלישי נצליח לעשות את זה אחרת. אולי אנחנו יכולים לתקן במקום שהם לא הצליחו לתקן. אולי אנחנו יכולים להקשיב לדברי הנביא וללמוד איך נבואה מחלחלת לעומקים של האדם ושל החברה והופכת אותנו ליותר טובים. אני את הפאזל הזה שעשיתי בניתי בספר הקטן. אתם אין לכם סבלנות לקרוא ספרים, אז תעשו את זה לבד. תעשו את זה לבד, זה לא גאונות גדולה, אין פה איזושהי פלאים, שום דבר. יש פה תקופות שונות, יש פה את הנבואה שמתלבשת על המציאות, ואז אתה מתחיל לשאול את עצמך האם הנביא נוגע לחיים שלך או שאתה לומד אותו ככה ממך והלאה. בהצלחה רבה, תודה רבה.